ואמרתי ש... אני רק רוצה לגעת כאן איזשהו רענון. מה שאני הצעתי שעבור עצמי אתם פטורים תסביכים שלי, יש לכם לסתום את התסביכים שלכם, תפטרו אותם, זה עניין שלכם. אבל בכל אופן, מבחינתי, ההתלמטויות סביב הנושא הזה של איזושהי תחושה של עליונות או של איזשהו משהו מהסוג הזה, למה לחפש מילים נרדפות? בסדר, הבנתם את הבעייתיות שיש, לפחות לי, שתפתי אתכם. והצעתי שהפתרון מבחינתי זה שאני לא יכול להגיד על עצמי ברמה האישית משהו מאוד מאוד ייחודי ומשובח, לפחות לא בתחום הזה, יש לי דברים אחרים שאני לא רע בהם, אבל בעניין הזה אני מרגיש שאני יכול כן לגבות עמדה שמצדיקה את ההתייחסות או מגבה או עומדת מאחורי אמירה שעם ישראל הוא יוצא דופן, שונה, עם סגולה, עם נבחר, עם בוחר, עם, לא, לא משנה, לא אכפת לי, אבל עם ישראל הוא באמת משהו שאין לו אח ורע במשפחות העמים, חולק מקום לעצמו, לא ניתן להשוואה לשאר העמים, שונה לחלוטין בצורה מוחלטת. ולבוא ולהגיד שהעם הזה הוא באמת עם שמופיעים בו כוחות חיים בהיסטוריה העולמית שלא נראו בשום עם ולשון, עם זה אפשר בהחלט לומר משהו. נכון שזה משליך בעקיפין גם עליי, כי אני חלק מהעם הזה, ואני כן גאה להיות חלק מעם מיוחד מאוד. אבל זה לא אמירה אישית, זאת אומרת זה לא משהו שמעדיף ברמה האישית אותי על פני בני אדם אחרים, כן? ברמה האישית, הפרסונלית, האינדיבידואלית, אני לא יכול להצדיק משהו שאני, אפריורית, מראש, בלי כל הצדקה עניינית, עדיף על גוי שנמצא לידי. אבל אני אומר שהעדפה היא לא יונקת מאיכויות אישיות שלי. העדפה, או ההפרדה, או ההבחנה, או ההבדלה, היא יונקת מתכונות שבאים לידי ביטוי בכוחות החיים הלאומיים, ולכן, כיוון שאני, מה לעשות, שייך לעם הזה, אז גם אני זוכה בזכויות יתר הללו, כן? עכשיו, אל תהי דבר הזה כל כך מסובך בעיניכם, משום שבאמת, באמת, באמת, אנשים זוכים בגלל שתייכותם הלאומית לכל מיני העדפות מדהימות, כן? אם אדם, תודה. אם אדם למשל לפעמים מרחק של קילומטרים ספורים מבחין בשפע, כן, אתם מגיעים לגבול בין מדינה אחת למדינה אחרת, ולפעמים עדיין לא המציאו מכונות זמן, אולי כן גם קדימה יש, כן, אבל ודאי אחורה, זאת אומרת אתה מגיע לגבול בין נניח ישראל ולבנון, ואתה עובר את הגבול, ואתה עובר ממקום שבו יש לך חשמל והתפתחות, ואתה עובר למדינה, מדינת עולם שלישי. גם אנחנו קצת עולם שלישי, אבל אנחנו בלמעלה של עולם השלישי. אתה נמצא בהרבה מקומות בעולם, ובאמת המעבר מצד אחד לצד השני, בין גרמניה לבין פולין, אתה עובר עשרות שנים. למה? משום שזה גר בצד הזה של הגבול, זה גר בצד הזה של הגבול, זה שייך לעם, לאומה עשירה, זה שייך לאומה ענייה, ענייה במשאבים כלכליים, ענייה במשאבים תרבותיים, המעברים האלה הם יכולים להיות נורא נורא משמעותיים. אף על פי שהמרחק יכול להיות גיאוגרפית קטן מאוד, ואף על פי שיכול להיות אפילו שאתנית מדובר על אותה... אותו מיעוט אתני שחלקו חי בצד הזה של הגבול, חלקו חי בצד השני של הגבול, ובכל זאת, כן, אתם עוברים מארצות הברית למקסיקו. שמעתם על זה? יש ארצות הברית, יש מקסיקו. שמעתם על כל המקסיקנים שרוצים לעבור לארצות הברית? שמעתם? ראיתם סרט על זה, מה אני יודע? זה ברור, נכון? המעבר שם הוא... אז ברור שאף על פי שום אמריקאי שם באופן אישי יכול להיות אידיוט פר אקסלנס גלט, כן? והוא יכול להיות, ועדיין העובדה הזאת שהוא שייך לאומה אחת והשני שייך לאומה אחרת עושה הבחנות כבדות משקל ביניהם. זאת אומרת, זה טבעו של עולם, זה לא דברים של מעריך, כן? אז בהחלט יכול להיות מצב כזה שאני, כיוון שאני נולדתי לאב ולאם יהודיים, באמת העיקר זה אם היהודיה, בסדר, שוי, לא משנה מה, אז אני ממילא נוחל איזושהי ירושה. הרי אתם מבינים שזה חלק מהסיפור, נכון? אנחנו עושים בירושות, איפה לומר, אבל כן, יש לנו ירושה משמעותית. עכשיו, כל מי שיש לו ירושה משמעותית, זה משמעותי בשבילו. מי שאין לו ירושה, אז הוא רוצה לבטל את זה. טוב, ירושות זה לא חשוב, כן? כמו הבדיחה המפורסמת, לא בדיחה, סיפור המפורסם מי שאין לו ייחוס, תמיד הוא, מה הקשר בין ייחוס לתפוח אדמה? אז ההסבר הוא שבשניהם החלק הטוב קבור באדמה. אז הרבה פעמים שכשמישהו דבר ייחוס, הוא אומר, טוב, הייחוס יתחיל אצלי. זה לא... אבל האמת היא שבהרבה דברים משמעותיים אנחנו כן מושפעים ונהנים וזוכים בירושות שמורישים לנו אבותינו, במובנים הגשמיים וגם במובנים הרוחניים. יש הבדל גדול לאדם שגדל בבית עם עושר תרבותי לאדם שגדל בבית עם... זה לא שזה מונע ממנו, אבל בסופו של דבר יש לזה השפעה. עכשיו, במיוחד כאן שבאמת אנחנו עוסקים בעניין הזה של ירושות, כן? שאנחנו יורשים משהו. אנחנו, אני לא, זה, אף אחד לא מאיתנו לא טוען. זה אחד הדברים היפים שכותב הבעל הכתב הקבלה, ונתתי אותה לכם, מור רשע אני השם, או תורה ציווה לנו משה, מור רשע קהילת יעקב. מכירים את הפסוקים האלה, נכון? אז הוא שואל, למה לא כתוב ירושה? למה מור רשע? למה... כי הוא אומר שבעצם... אני יורש ואני גם מוריש. אני יש פה משהו שהוא מעבר גדול ממני. יש כאן איזשהו אני יורש אותו, אבל אני גם ישר, מה שאני יורש אני גם הופך להיות מה? מוריש. אני לא משאיר משהו אצלי. יש פה משהו שכולנו יורשים ומורישים, גם את ארץ ישראל וגם את התורה. זה ברור. אז יש פה משהו שאני יורש ומוריש, והוא כמובן עובר דרכי. באופן הזה שהוא עובר דרכי, אז יש לו גם השלכות אליי. טוב, מספיק אפולוגטיקה. הבנתם את העיקרון שבאמת אומר שהתשתית הלאומית פה היא מאוד מאוד מרכזית, אבל שוב, היא נותנת תוקף מהצד הלאומי שבה. וכל פעם שאנחנו בעצם מתמודדים ברמה, מה שנקרא אחד על אחד, כשאנחנו לא עושים משחק קבוצתי, אלא באמת ברמה של אחד על אחד, אז יכול להיות שיש שחקנים יותר וירטואוזיים מאיתנו. זה ברור, אבל אין כמו הקבוצה שלנו לאורך הדורות. בסדר? זאת אומרת, זה קבוצה באמת משחקת בליגה העל-לאומית. זה מישהו ש... שנייה. אוקיי, אני רוצה לשם סיכום העניין הזה עוד דבר. אם כבר אמרנו מורשה מורסה, אז יש לי וורד חשוב לומר לכם, מורד שחשוב לי בעניין הזה. חז"ל דרשו מורשה, אל תקריא מורשה אלא מה? מורסה. אז אני אגיד לכם סיפור ששמעתי מהרב מוישה גנץ בחתונה של אפי איתן שהייתה בקיבוץ עין גב לפני איקס שנים, איקס גדול מ-30. יודעים מי זה אפי איתן? תת אלוף אפי איתן. אז הוא הגיע לישיבת מרכז הרב, כשאני הייתי בישיבת מרכז הרב, והייתי חברות המבוגר של אבא שלו, גם הוא היה אז... בסדר, היינו חברות אז, עם אבא שלך. כן. אז ישבנו מאחור בבית המדרש בצד ימין, ואפי ישב לידינו, כך שוחחנו דבר. אז קיצור, לחתונה שלו הגענו, הוא התחתן בקיבוץ עין גב, זה היה קיבוצו וקיבוץ אשתו עילית, והרב מוישה גנץ אמר ככה בחתונה, שתורה ציווה לנו משה מור רשע, אל תקים מור רשע למור עשה, מה הוא נגע לעניין. והוא הסביר ש יש מתח בלתי נסבל בין מורשה למורשה, כי מצד אחד מורשה זה אל תזכן בעברית זה דברים ישנים, כן? אתם לא גדלתם שמישהו יסתובב ואחות צעק אל תזכן, רוצה לקנות דברים, אל תזכן זה old, זכן זה דברים, בקיצור ביידיש. מה?
בירושלים
עדיין יש, כן, יש שוב
גם
בית שמש, מה? כאילו בשום יש אל תזכן, על אל תזכן. בקיצור, אז מורשה זה אל תזכן, זה דברים ישנים, זה כן, הוא היה צועק אל תזכן דברים ישנים, מי שלא יודע יידיש. בקיצור, בדרך כלל זה ערבים שצועקים אל תזכן, זה והדבר המעניין הוא שזה מורשה, זה משהו זה לא משהו שמתחיל ממני, זה לא משהו מחובר אליי. אני מקבל, אתם יודעים, זה גם גדר הלכתי בלכות בבא בתרא. אז ירושה זה קניין, יש קניין ירושה. אתם יודעים, קניין צריך מעשה קניין. שמעתם על מעשה קניין של ירושה? הוא מאוד מעניין, כי צריך למות בשביל זה. מי בדיוק עושה מעשה קניין? הוא מפסיק לעשות שום דבר באותו רגע שהוא מת, זה חידלון מוחלט. אז זה מעניין מאוד שזה הקניין היחידי שאין בו, שהוא קניין, יש העברת בעלות על ידי פסיביות מוחלטת, כלומר הפסיביות האולטימטיבית, אדם מת והוא מוריש. אז זה קניין מיוחד, יש לו גדרים מיוחדים לקניין הזה, אבל זה מבליט כמה שהיורש לפחות לא עושה בו שום פעולה. בדרך כלל הקונה עושה איזושהי פעולה, כן? זה לא, פה הקונה פסיבי, גם המוריש פסיבי. מעניין, בסדר, תתבוננו בעניין הזה בבוא העת. בכל אופן, זה ירושה. מה זה מאורסה? מאורסה יש לקוות שזה לא רק שההורים מסדרים שידוחים, כן? מאורסה זה משהו שאדם מרגיש שזה משמח אותו, זה אירוסים, זה רסטיך לילה, זה תחושה של התחדשות מתמדת שאדם בוחר. אז אני אומר, מוישה ככה. הרב מוישה גנץ הוא היה אז ראש הכולל במרכז הרב, אחר כך היה רב בקיבוץ לוי, אחר כך שנים בישיבת שעלבים. אז הוא היה עוד במרכז הרב, אז הוא דיבר בחתונה של אפי. אז הוא הסביר שמצד אחד התורה היא מורשה, אבל באו חז"ל ואמרו, אוי ואבוי לכם, אם אתם משאירים את המורשה רק כמורשה ולא יודעים להפוך אותה למה? למאורסה, חבל עליכם. אומר חז"ל, עכשיו אני רוצה להוסיף על זה משהו מעניין. אני רוצה לטעון שזה קשור לקריא וכתיב. כי מה כתוב? כתוב מה? מורשה. מה אומרים לך לקרוא? מאורסה. עכשיו אני רוצה לטעון ככה, שהכתב הוא באמת עובר כירושה, כי כשספר התורה מעבירים אותו, מורישים אותו, הכתב נשאר קבוע, הוא המורשה, נכון? הכתב במהותו הוא המורשה. הקרי, הקוראים, כל 120 שנה מחליפים את הקוראים במקסימום, כן? לפעמים זה לוקח פחות זמן שנאריך שנותינו, אבל נכון? הקוראים משתנים, הכתב נשאר קבוע. אתם איתי? עכשיו, מה אומרים לך? כל קורא וקורא, בעיתו ובזמנו, כתוב מורשה, אבל אתה צריך לדעת איך לקרוא מורשה. אתה צריך לדעת להפוך את זה למשהו שהוא רלוונטי לחיים שלך. זה ההבדל בין קריא וכתיב. כתיב הוא הקבוע. אל תקרי בנייך, אלא מה? בונייך. ולא אנחנו, באלף, ולא אנחנו, בבר. מה זה לא אנחנו? הוא עשנו ולא אנחנו, לא אנחנו עושים. אבל אם זה לא אנחנו, מי יעשה את זה? אנחנו. איך הופכים את הלא אנחנו ללא אנחנו? זה האתגר של מי? שלנו. בניי זה משהו עבוד לכם. מרגע שנולדתם אתם בצאצאים של אוריכם. בנים זה נתון. אבל אם הבנייך הופכים להיות בונייך, במי זה תלוי? בבנים עצמם. נכון? מורשה זה נתון. אם אתה תדע להפוך את זה למאורסה, זה אחריותך. אוקיי? אז יש פה משהו שהוא מאוד מאוד נתון, הנתון המורשה, נתון נתוני הפתיחה האלה. הסגולה היא נתונה, אבל האתגר שלו הוא אתגר הבחירה. האתגר לפתח את הפוטנציאל הזה, לעשות איתו משהו, להפוך את המורשה למאורסה. בסדר, זה כיוון שנפל לידינו, אמרנו, אני חושב שזה די נכון העסק הזה עם הקריא והכתיב, נכון, זה מרשים קצת, נכון? אבל אם זה עובר על כל המקרים, בלא מעט מקרים זה עובד. יותר מה שאמרתי, אבל זה לא חד משמעי. יש פה גם עניינים נוספים של קריא וכתיב. תמיד צריך לדעת שלא תמיד כל הדרשות של הקריא וכתיב הם מלכתחילה. לפעמים אם יש, זה נושא קשור לדרשות המקרא, נעזוב את זה עכשיו, אבל יש, נעזוב. טוב, דבר אחרון אני רוצה להקריא לכם, כי לא הספקתי להדפיס לכם, אבל אם תרצו אז אנחנו נוכל להדפיס למי שירצה, דברים שכתב אדם שאני מאוד אוהב אותו, אולי כבר הזכרתי אותו, זה קוראים לו פרופסור שמואל לוגו ברגמן. פרופסור ברגמן היה יהודי מאוד מאוד מעניין, שגדל משפחה מתבוללת בצ'כיה, באזור של פראג. היה בן כיתתו של עוד יהודי אחד מעניין שקוראים לו פרנץ קפקא, שמעתם עליו? והם היו יחד באותה כיתה, כותב קצת זיכרונות הזה, והוא בעצם היה משפחה יחסית מתבוללת, קצת ידעו שהם יהודים וכולי, ולאט לאט הוא התקרב לציונות וליהדות בעצם בסופו של דבר. אבל הוא היה יהודי מאוד אוניברסלי, יהודי שמאוד מאוד אהב את הדתיות בכלל, הופעות דתיות אצל כל העמים, היה מאוד פתוח לחוויות דתיות באופן כללי. ולאט לאט עבר איזשהו תהליך כזה של מאוד מאוד רוחניות, וכתב הרבה בנושאים הזה של דת ומדע ודת ופילוסופיה. יש לו ספר אחד יפהפה שנקרא הוגים ומאמינים, יש לו גם כמה פסקאות על הרב קוק מאוד מאוד מעניינות. ובאמת היה אדם, איש מאוד מאוד מיוחד. הוא הגיע לירושלים בשנות ה-20 והיה בהתחלה ראש בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי באוניברסיטה המתחדשת פה בירושלים. אחר כך היה פרופסור לפילוסופיה, יש לו ספרים באמת יפים על תודעות הפילוסופיה. איש מאוד מאוד מעניין, והוא השתתף באיזשהו סימפוזיון שהכותרת שלו הייתה ערכי היהדות בחינוך התיכון בשנות ה-40 לפני קום המדינה. ערכי היהדות בחינוך התיכון, איזה תיכון? הכללי. והיה דיון מה, איזה ערכי יהדות צריכים להיות בחינוך התיכון. ובתוך כדי הדברים הוא דיבר על כמה על כמה דברים שקשורים לאמונת ישראל. ואז אחרי שהוא דיבר והתווכחו איתו וזה, אז הוא משיב כנגד המתווכחים. ואז יש פה בספר הזה, שאפשר למצוא אותו גם פה בספרייה, אז הכותרת של הפרק הזה, שלושה עמודים קצרים, נקרא גוי קדוש, גוי קדוש, מהותה של אמונת ישראל. בסדר? עכשיו תזכרו, זה אחד צריך להגיד עוד לשבחו, שהוא היה בין החבורה הזאת של הפרופסורים באוניברסיטה שהיו קשורים להתאגדות שקוראים לה ברית שלום, אם שמעתם עליה. פרופסור יהודה לב מגנס, מייסד האוניברסיטה העברית, ואחרים היו באיזשהו התארגנות למדינה דו-לאומית, שחס ושלום הזכויות של היהודים לא יקחו מהזכויות של הערבים. תפיסה שמאלית, שעם קום המדינה היו קבוצה קטנה של אנשים שהצטרפו אליה, בעיקרם אנשים פרופסורים כאלה. ברגמן היה, בובר גם כן היה שם, עוד אדם פרופסור עקיבא ארן סימון, ועוד גם כמה אנשים דתיים, אני לא אכנס. מה שמעניין שזה באמת עבר לא בגנים, אבל חלק מהילדים שלהם גם כן המשיכו את הכיוון הזה מבחינת תפיסות פוליטיות. אבל תבינו שהוא היה אוניברסליסט, בסדר? ועם כל זה הוא יכול לכתוב כותרת למאמר שנקרא מה? גוי קדוש, מהותה של אמונת ישראל. אז אני מקריא לכם, בסדר? אתם טובים בהקשבה. אני לא אהפוך את זה, אני קורא מורשה מה שכתוב, בסדר? אני לא אגזול הרבה מזמנכם. כן. עד שבע נלמד, כי איחרתי. בסדר? זה בסדר לכם? אני, בדרך כלל אינני אוהב ויכוחים. על אחת כמה וכמה ויכוחים על אותם העניינים הטרנסנדנטיים שדיברתי. כלומר, הוא מבין שלהתווכח בנושאים של אמונה זה לא הכי מומלץ, זה לא הכי פורה וכו'. שאלת האמונה, תקשיבו טוב, היא לדעתי שאלה של ניסיון, שאלה אמפירית, פשוטה. ועל שאלה של ניסיון אין יכולים להתווכח על ידי הוכחות כמו שדרש אחד החברים, אלא על ידי הניסיון. כשם שאי אפשר להתווכח עם הסומה אם יש אור או איננו, ולכן אין דרך אחרת. עדיין יש אנשים מאמינים, יש אנשים שאינם מאמינים, מי שיש לו סיבות פנימיות מתוכו להאמין הוא מאמין, מי שאין לו אותם, אין לו אותם, וזה נגמר הסיפור מבחינתו. אי אפשר להוכיח, כי בסופו של דבר זה תלוי באיזשהו מענה פנימי של האדם, זה לא תוכנה שאפשר לקחת USB ודיסק און קי ולהוציא ממך, להכניס לך וזה. יש משהו ש... זה התפיסה שלו. אדם עיוור לא רואה, אדם שרואה כן רואה, זה פונקציה של ה... לא של מה שרואים, אלא פונקציה של היכולת לראות. והאדם לפעמים, מי שאין לו את הפונקציה של יכולת להאמין, אז זה לא יעיל מה שיסבירו לו, הוא לא יכול. לכן אין אני בא לדרוש קפיצה. הוא טוען שכדי ללמוד תנך, התנך הוא דבר השם. ומי שהשם אין לו דברים, לא יכול ללמוד תנך. הוא לומד ספר אחר לגמרי. או שאתה אומר, כה אמר השם, ובשלך יש מצב שבו דבר השם מופיע לאדם, ואז יש מקום לדבר על לימודי תנך. או שמבחינתך הביטוי דבר השם מופיע לאדם הוא ביטוי ש... בשפה של המתמטיקאים היא קבוצה ריקה. אין דבר כזה דבר השם שמופיע לאדם, זה לא קיים הדבר הזה. מילא אין טעם שתלמד תנך, כי להפוך את התנך ללא דבר השם. לכן הוא אומר אין דרך אחרת. עכשיו מי שלא מאמין באופציה הזאת, אז איך הוא ילמד ככה תנך? מה יקפוץ פתאום לאמונה כשהוא לא מאמין? אומר אי אפשר לדרוש קפיצה, אי אפשר, אפשר לתת דרשות על זה, אבל אי אפשר לדרוש, לטבוע קפיצה, אי אפשר לדרוש קפיצה. רק חיוויתי את דעתי, אומר ברגמן, שכדי להבין את מה שמתרחש בעם ישראל, צריך לעשות את הקפיצה הזאת. אי אפשר להבין את עם ישראל בלי להבין את הקשר של, שעם ישראל הוא עם השם. ואם המילה הזאת עם השם הוא צירוף מילים בלתי אפשרי עבור בני אדם מסוימים, איך אומרים? תפלק. אז הם יסבירו את עם ישראל בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שעם ישראל מסביר את עצמו. וכן, אז הוא אומר, בייחוד כדי לקרוא את התנך, אי אפשר בלי לעשות את הקפיצה הזאת, בלי לקבל את התזה הבסיסית הזאת, את ההנחת עבודה הבסיסית הזו, שהוא הניח אותה, ברגמן עצמו. אני אסביר רק רגע למה הוא הניח אותה, משום שבתפיסת העולם הפילוסופית שלו הייתה לזה אופציה. זה ברור, הפילוסופיה שלו הייתה פתוחה למפגש בין שמיים וארץ. אני רוצה שהדבר הזה יובן. מנקודת המבט הפילוסופית, המחשבתית, לא הדוסית, בסדר? הוא לא האמין כדי להיות דוס. בסדר? זה לא היה אינטרס מבחינתו. לפעמים הוא לא היה. ברוב ימיו היה הולך לבתי כנסת, בית כנסת. לא שמח כל המצוות, אבל זה היה בית כנסת שהוא, אנחנו אומרים, יש בית כנסת שאני לא הולך אליו, כן? אני לא הולך לבית כנסת, אבל אילו הייתי הולך לבית כנסת, הייתי הולך. בכל אופן, בסוף, בערוב ימיו, כן הלך. הוא היה גר ברחביה, ברחוב הברבנאל. בכל אופן, הפילוסופיה שלו אמרה, יש מפגש בין שמיים וארץ. חייב להיות מפגש משמיים בארץ. ולכן הוא האמין בדברים האלה. אז אולי אנחנו נביא עוד משהו שלו, אבל קודם נראה קצת. בכל אופן, מה הוא אמר? ואני שאינני יכול לתרום תרומה לשאלות הדידקטיות, כלומר, איך ללמד? ניסיתי בכוחותיים להראות שאפשר לעשות קפיצה כזאת. כלומר, מה? להבין שהשם מדבר עם האדם. להיכנס לתוך התנך כפי שהתנך תופס את עצמו, שכשהתנך אומר כה אמר השם הוא מתכוון כה אמר השם, ושרק אם עשית את הקפיצה הזאת אתה יכול להבין הבנה אמיתית מה שמסופר לנו במקרא. רק אז תוכל באמת ובאמונה וביושר להבין פסוק כמו וידבר השם אל משה, שזה מפגש בין האל לבין בני האדם. אוקיי? אני חפץ למות רק על עניין אחד שדוקטור ליבוביץ' דיבר עליו. דוקטור ליבוביץ', פרופסור ישעיהו ליבוביץ', השתתף באותו כינוס, והיה תפיעת המציאות כסקלרית, כלומר סקולרית ככללית, כן, המציאות היא כללית ויש חוץ מזה, המציאות היא חילונית ויש איזו קדושה שאדם מייצר אותה. אז הוא רצה להגיד, וזו תפיסה של ליבוביץ' שהמשיך לאורך ימיו ושנותיו, שהמציאות אין לה שום קדושה, אין בה שום וקטוריאליות. יודעים מה זה וקטור? נכון? היא לא מתפתחת לכיוון מסוים. המציאות אין בה שום מגמה של התפתחות ושל משמעות. המציאות היא גולם. היא מציאות, ומי מתאים במשמעויות זה מה? המשמעות לא נובעת מהמציאות, המשמעות נובעת ממה? מהאדם שמקנה למציאות משמעות. המציאות היא חומר גלם בלבד. זה דעת ליבוביץ'. אז תפיסת המציאות כסקולרית, כמציאות הנמצאת כך וכך ואין בה במציאות מתוך עצמה כיוון, עד כמה שהצלחתי אני להבין את היהדות, תשימו זה צניעות, בסדר? עד כמה שהצלחתי אני, באמת הוא הפרופסור בפילוסופיה, אבל הוא היה, ההובי שלו היה יהדות, כן? להיות יהודי. הרי השקפה זו מנוגדת לגמרי לתפיסה היהודית, שהרי אנו גורסים שהממשות, יש בה וקטוריאליות, יש בה כיוון לקראת הגאולה. מתפתחת לקראת משהו, הולך פה משהו, קורה פה משהו, ולכן אם אתה תבין את ההתפתחות של העולם, אתה מגיע למשהו. ליבוביץ', מבחינתו אין שום דבר. טוב, עד כאן אני... דיברו על ההתנסות שיש ברעיון הבחירה. אוקיי? זה גם אני דיברתי, נכון? ואני הזדעזעתי לשמוע את הדברים האלה, אני רואה כאן אי הבנה גמורה. ואז מה הוא אומר? הבחירה הוטלה עלינו מלמעלה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו בחרנו. אנחנו נבחרנו. והוטלה עלינו בעצם משימה. אתה בחרו בך ומטילים עליך עול מאוד כבד. איזושהי משימה אדירה. אתם עדיי. אנו קרויים להיות עדים. אילו היינו מוצאים בן מלך שנמצא שיקור שוכב על יד הדרך, והוא היה קורא אני בן מלך. כלום הייתה בכך התנסות? כלומר, אנחנו נקראנו להיות עדים. ואנחנו... חייבים לקבל את המשימה שהוטלה עלינו. קודם כל שוב תזכרו, כי אנחנו מקבלים את האופציה שהאל בוכה, שהאל מתייחס, שהאל קורא, שהאל מדבר עם משה, אז הוא מטיל עלינו איזושהי משימה. אז עכשיו אתה אומר, אני מה המשמעות של אתה בחרתנו? אתה בחרתנו לא סתם, אתה בחרתנו להיות מה? למשימה כבדת משקל ביותר, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא תמיד לכולנו זה בא בדיוק כל רגע, כך שמעתי, לא יודע, אתם לא חייבים להסכים. אז אין בזה התנסות. אם אני רואה את מצבנו רוחני ודתי, כלום אפשר לדבר במציאות שלנו על התנסות? כשאנו לא פרענו את השטר? אז יותר ממה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים, אנחנו היינו חייבים, אנחנו לא עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות. כמו שאמר דוקטור שכטר בצדק. דוקטור שכטר, דוקטור יוסף שכטר, שיש לו חוג, החוג שהוא קם בעקבותיו, קוראו לו השכטריזם. הם הקימו גם איזשהו מושב קטן בגליל, עכשיו שכחתי את שמו, גם כן טיפוס כזה פילוסוף עם עולם יהודי עשיר, אבל לא בדיוק במיינסטרים של השטיבל בבני ברק. אז קחו איזה עיתון שבו אתם קוראים למשל ברמת גן פותח קושי את הג'אז בברכת שהחיינו והקהל מתמוגל משמחה. או איתי אק גונזו, משרד הדת שולח לפיד מקודש במרכאות כפולות מכאן לאמריקה כאילו היינו איזה דת קתולית. אז בקיצור, הוא נגד הדברים האלה, כן? שהיהדות זה פשוט לקחת את כל הדמויות, לשים להם כיפה על הראש, איזשהו משהו כזה. אז מה זה? זה לא התנסות. אין כאן התנסות, יש כאן דרישה שנדרשנו, והשאלה קיימת יום יום, כלום אנו ממלאים אחריה ובאיזה מידה. זה דבר הבחירה. ואז הוא ממשיך הלאה. ובעניין גוי קדוש, דוקטור שכטר העיר כאן שלא הייתי צריך לדבר על כך. וכאן דיברו חברים על צורך להדגיש את המשותף בינינו לבין כל אדם. ולכאורה זה המתח בין אוניברסליות לבין, יחד עם כולם לבין נפרדות, היבדלות. שימו לב מה הוא אומר. אבל אני איני רואה שום דרך אחרת להבין את ערכי היהדות בלא להזכיר את העניין המרכזי הזה. שהרי, עכשיו תשימו לב מה הוא אומר, אבל לא דברים כאלה לחומר. כאן אכאיב בוודאי לחברים שבדברים אחדים קרובים לי, אין דת ישראל בעיניי הדת האמיתית היחידה. זו התפיסה שלו, אמרתי לכם, הוא אהב אנשים מאמינים. הוא לא היחידי בין האנשים האלה שעשו את עצמה, עשו דרכם מהתבוללות לקראת מפגש יותר עמוק עם תורת ישראל. אז היו עוד אחרים, המפורסם שביניהם זה יהודי באמת יקר שקראו לו פרנץ רוזנצווייג, שגם הוא בספרים שלו אמר שהיהדות היא בשבילנו, אבל בשביל הגויים האירופאים לפחות הנצרות זה משהו לא רע, ואנחנו עוד נדבר על זה לא היום, כי אפילו נמצא דברים לא כאלה חס ושלום, אבל דברים נוגעים גם אצל הרב קוק. לכל אופן, אין דת ישראל בעיניי הדת האמיתית היחידה כתופעה היסטורית. הנצרות כולה והאסלאם כולו הם בעיניי לא פחות קדושים מאמונת ישראל. ואם אני רואה תופעה כזו, כמו הכהנים הפועלים בפריז ההולכים בשנים האחרונות אל העם ונעשים פועלים בבית חרושת כדי לקדש שם את דתה, את שם דתם, ולהעיד עליה בתוך הפרולטריון, פרולטריון זה ההמון הפועלי, הרי אני רואה לפני תופעה של לוואי והייתה מתגשמת בתוכנו. זה דבר מעניין באמת, הנושא הזה של הכהנים הנוצרים שהלכו לעבוד בתוך הפרולטריון. המנהיגה, כן.
מה הוא אומר על כל המסעות הצלב לבניהם?
חכה, חכה. בוא נראה מה הוא כן אומר, אחר כך מה הוא לא אומר. הוא אומר שזה כן, זה הוא פוסק. הייתה המנהיגה שלהם אישה מאוד מאוד מעניינת, מטורפת לגמרי, אבל מרשימה ביותר, קראו לה סימונה וייל, ממוצא יהודי. ששנאה את היהדות בכל ליבה ובכל נפשה, וכותבת דברים מדהימים. יש לה ספרון יפהפה בעיניי, מאוד מאוד מאוד, אבל היא לא הכירה כלום. היא כותבת רעיונות חסידיים בשפע, אבל היא לא הכירה כלום. זה מדהים, פשוט הייתה כלום. אבל היא הלכה והייתה חולה ומסרה את נפשה ממש כדי לעבוד עם הפרולטריון וגם לארגן אותו להפגנות. כן, היה יהודי אחד פה בארץ שגם עשה את זה, נכד של המלבין, עכשיו שכחתי את שמו, שיש ספר מאוד יפה על הפועלו, אבל לא נכנס לזה עכשיו. בואו נראה. איני גורס איפה שלנו האמת ולאחרים אין האמת, כי הוא אמר כבר שהוא חושב שגם להם יש, אבל עכשיו הוא אומר משהו ובכל זאת הוא רוצה להגיד מה? גוי קדוש, אלא שדרכם היא אחרת. עכשיו הוא אומר, פה אתם תבינו, יש הבדל בין הדרך היהודית לבין הדרך הכללית של שאר הדתות האוניברסליות. שם יש דת ויש עם. אתם זוכרים שראינו פה על הלוח, מי שהיה פה שבוע שעבר, נכון? נוצרי הולנדי, נוצרי צרפתי. יש דת, זהות דתית אישית וזהות לאומית. הזהות הדתית היא שייכת למישור מה? האישי. הדתיות אצל אומות העולם היא שייכת לא בצרפתיות, לא בלאומיות, ולא כי יכול להיות לאומי כזה, 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 ועדיין הדת תישאר אותה דת. נכון? זכור לכם משהו כזה? יכול להחליף פספורט, אני לא צריך להחליף כומר מוודא. בסדר? כי הדתיות היא נוגעת לזהות הפרטית האישית האינדיבידואלית שלי. זה עצמי. ואז יש חילוק בין זהות דתית אינדיבידואלית לבין זהות לאומית. יש דת שייכת לתחום האישי, יש עם. בסדר? יש קודש, שהקודש יכול להוביע במישור האישי שלי, ויש מה? חול. והאדם נכנס מן החול אל הקודש, מהחיים החילוניים, הכלליים, הסקולריים, לבין הקודש שלו. עלה צרפתי, והוא נכנס אל הדת הקתולית. יותר מזה, הוא לא נולד קתולי, הוא צריך להיכנס לדת הקתולית. אם הוא לא יעבור את ההטבלה, הלך עליו, כמו שאומרים בימים. שם יש מחוז קדוש המבקש להחיל ולהתפשט, אבל אינו מזדהה עם החיים החילוניים. זה התפיסה של הדתות, של הנצרות בעיקר, אבל גם של האסלאם. אנו הלכנו בדרך אחרת. אנו רצינו או צווינו להיות גוי קדוש. מה זה אומר? שאצלנו הדתיות היא לא מתחילה מהזהות הפרטית, היא מתחילה קודם כל מאיפה? מהזהות הלאומית. זאת אומרת שרצינו או צובים להיות עדים למציאותו של אותו הממד שקראתי אותו בצדק, שלא בצדק, טרנסנדנטי, כלומר מה שחודר מהעולם העליון לתוכנו. אנחנו רצינו להיות עדים בחיינו. מה זה בחיינו? עכשיו תשימו לב, תקשיבו טוב, כי זה דברים יפהפיים. לא בבית הכנסת ולא בהנחת תפילין ולא בתלית ולא בתקסים דתיים. זה, כל זה גם נכון, אבל זה לא העיקר, כי כל הדברים שאמרתי עכשיו, בית הכנסת, תלית, תפילין, זה קודם כל במישור מה? אישי. אבל אם קודם כל זה מתחיל במישור הלאומי, אז מה? אלא הם רק אמצעים בשבילנו, אמצעים של איסוף כוחות. אבל השאלה אם אנחנו גוי קדוש, לא תוכרע בבית הכנסת אלא בכנסת. מה שיקבע זה לא איך אנחנו כל אחד מאיתנו ברמה אישית יחיד, זה לא מה שהפוך אותנו גוי קדוש. אם אנחנו נהיה כגוי קדוש, זה יוכרע בכנסת, ברשות הרבים, לא ברשותך. בחיינו היומיומיים, בית החרושת, בשוק, ביחס בין אדם לחברו. וכך דומני יש לראות את דת ישראל ומונת ישראל בבחינת תופעה יחידה במינה, כי השאיפות שלהם אחרות לגמרי. זה יכול להיות מגלומני, זה יכול להיות מטורף, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל זה מה שהוא אומר. לכן הוא אומר, הדבר הזה מתחיל באמת כי אנחנו תופסים את כל התהליך הזה של, של העולם הדתי שלנו אחרת לגמרי. הוא מתחיל מהמקום הלאומי. אוקיי? וזה אמירה יפהפייה. שבאמת מה שיכריע אם היותנו גוי קדוש לא תוכרע בבית הכנסת אלא בכנסת. טוב, נסיים מה שכתוב פה. אמרו חברים שאנו מחזיקים באמונה ורואים במרכז הכל, כאילו מסיטים את תשומת הלב היישוב והעם והמדינה מדברים החשובים לשאלות החברתיות, פוליטיות, כלליות שחיינו, ולא דווקא על ידי כך שאנו תופסים את עם ישראל כמו שאנו תופסים אותו, דווקא על ידי כך שהאלוקים משתקף באנושי ביותר, דווקא על ידי כך אין אנו מסיטים את תשומת הלב מן השאלות החשובות וכולי. נעזוב את זה. כלומר, הוא רוצה להגיד, אני מדבר על אתם מדי, ועכשיו זה הזמן לבנות את המדינה, לבנות את החברה, לבנות את העם בצדדים הכלכליים, ואתה הולך על ערכים ועל מוסר ועל כל... סוף דבר, מה הוא אומר? אינכם רואים, הוא אומר, שהעולם האלוקי הוא חלק של העולם הזה ושהוא פועל בו. ואם אתם חפצים ראיות, לכו לחדרי העבודה של הפסיכואנליטיקאים ותראו מה נעשה לאדם בחיינו כשהוא מזניח את אותו המימד העליון שבחיינו. זאת אומרת, יש פה טענה, ניסיון להבין את העולם ולחיות חיים נטולי מימד נעלה אלוקי, הוא שולח אתכם לפסיכולוגים, פסיכואנליטיקאים לפחות. ובכן, אין המושג גוי קדוש התנשאות או התפארות, הוא מצייר התחייבות גדולה והוא מהותה של אמונת ישראל. אין אנו יכולים להבין הבנה נכונה ואמיתית אותם ערכים שלהם היה הכינוס הזה מוקדש, ולחשוב עוד פעם על המושג היסודי הזה שאין בו שום דרשנות, אותו מושג של גוי קדוש. אז אני הכרתי לכם את זה, הסברתי לכם את זה, מורשב בוערסה ביחד, ואנחנו נעצור פה להיום. עכשיו, שבוע הבא אפשר ללמוד ב-4 ורבע או ב-4 ועשרה מבחינתכם, כי יש חופש ב... אפשר? ארבע ועשרה עד חמש. אז ב-4 ועשרה, בסדר? בסדר. אם אתם, מישהו רוצה לצלם או משהו, שיגיד לי. אם לא, אז לא. שמואל הוגו ברגמן. שמואל הוגו ברגמן.